מאחורי השירים עם חיים הדור.
ערב טוב, והערב אנחנו מאוד שמחים לארח את אהוד בנאי ואת אלבומו החדש הולך ומתקרב.
ראיתי רחובות מעניינים מזה, אבל אף פעם לא ראיתי רחוב ארוך כזה. נמתח מכאן עד לקצה העיר, צלליות נצמדות אל הקיר. והנה הנה הבן אדם מסמן לי ללכת אחריו ונעלם אל גרם מדרגות שיורד מהרחוב, אל תחנת רכבת מוארת באור חשמל צהוב. ירדתי אחרי הענב הלבן אל רציף תחנת רכבת בלי זמן. הוא התיישב על ספסן, הדליק סיגריה, סימן לי לשבת על ספסל אחר. וכל הזמן הייתה לי הרגשה שמישהו שם מתבונן בנו מהצד ומשדר. הרכבת הופיע, הוא קפץ עליה, עליתי אחריו. נאמן שותק בין הקרונות, אור לבן מרצד על פניו. הגיע המבקר, ביקש כרטיס, לא היה לי, לא הספקתי לקנות. אמר שירד בתחנה הבאה, אחרת זה ייגמר בצרות. האיש הלבן נעלם ונגוז, לא ידעתי איפה אני בעיר. יצאתי לרחוב אל מול בית מגוריי, ראיתי אותך מבעד לחלון הבאים.
סטריט, רחוב גבוה, מנסה בשביים לנגוע, אלה המילים שמחותמות את השיר שפותח את האלבום החדש המאוד מיוחד, הולך ומתקרב, של אהוד בנאי, שהגיע לאולפן. ערב טוב לכם, ערב טוב, אהוד בנאי.
ערב טוב, חיים, ערב טוב.
אני התאפקתי 9 שנים, איך אתה הצלחת להתאפק?
תשמע, אני אגיד לך, זה...
אלבום, התכוונתי לומר, אלבום אולפן.
תראה, קודם כל באמת, קראו בדרך אלבומים שהם לא אלבומי אולפן פרופר, אבל בכל זאת לקח זמן לעשות אותם. אלבום שנקרא אש קטנה, שקטעי נגינה אינסטרומנטליים, האלבום עם, של הלדינו, עם ברי, עם, האלבום עם מייקל צ'פמן, זה הכל בכל זאת לקח זמן. עוד דבר שלקח לי זמן, זה נהייתי קצת, התקניתי במקצוע שלך ונהייתי שדר רדיו.
ויש לך הרבה מאוד מאזינים. הם צריכים לומר, כל משפחתי במקום להאזין, היא מאזינה לך.
מה אתה אומר?
אבל טוב שכך.
וזה גם לקח זמן, אבל אני גם בדרך כלל לוקח זמן בין אלבומים. אני לא כותב את השירים ככה, אתה יודע, מעצמם. הם לוקח להם זמן לצמוח.
מאחר ואתה חי כאן ועכשיו, האם בכלל התלבטת עם הפורמט הזה של אלבום עוד ראוי?
לא כל כך התלבטתי, כי אני עדיין צרכן של אלבומים. לא דיסקים פיזיים, אני מודה, כן? אני עושה את זה דרך אפליקציה, אבל, אבל עדיין אוהב להוריד, לרכוש אלבום שלם. חסרה לי החוברת, אמנם. ולהקשיב. עכשיו, רוב האומנים שאני אוהב, נגיד, עדיין מוציאים אלבומים, רק השנה יצאו אלבומים לניל יאנג, לברוס ספרינגסטין, לבן מוריסון, וגם בארץ, אפילו צעירים כמו נצ'י, רביד או טונה, עושים, עדיין עושים אלבומים.
זה נכון. אני בדרך אגב אומר תמיד לאלה שמגיעים הנה ואומרים שזה כבר כאילו פסה, שהם מפספסים משום שאלבום פיזי הוא דוקומנט. ואני לא יודע מה יקרה אם איזה האקר יבוא יום אחד וימחוק את כל סיפור המחשבים ומה הם יישארו. לפחות שיהיה להם את האלבום הזה פיזית.
את הדבר הזה פיזית.
כן, שהוא כן. מאוד משמעותי. כן. אבל באיזשהו מקום, אתה הגעת לאיזשהו, לא רוויה, אל מה ההפך מרוויה, איזשהו צמה שהחלטת, אוקיי, אני עכשיו נכנס לאולפן, כי זהו זה, או, מה היה הטריגר?
הטריגר היה, אתה יודע, שאני עוצר, אני אמנם עובד לאט, אבל אני כל הזמן כותב ומלחין, לפעמים בהפסקות, אבל הדבר הזה, הצורך שלי להתבטא כיוצר, הוא לא נגמר. אני מקווה שהוא גם לא ייגמר. זה, אני יכול להגדיר את זה, זה המעיין שלי הוא כזה, הוא מפקה לאט, הוא קולח לאט, אבל הוא קולח, ברוך השם. וגם היה רצון ליצור איזה, באמת להגיע לאיזשהו סאונד שהוא חי, שהוא מנוגן, הוא לא מבוסס לא על לופים ולא על שום דבר אלקטרוני, אלא פשוט להקה נכנסת לאולפן ומנגנת.
אמרת עכשיו את הדבר המרכזי בעניין הסאונד של האלבום הזה, כי הוא באמת נשמע חי. אנחנו נדבר על המוסיקה מאוחר יותר, אבל בכל זאת רציתי לשאול באיזו מידה העבודה שלך ברדיו חלחלה לכתיבת השירים. אני רוצה להביא את הדוגמה של השיר הבא לשוט, שלדעתי צריכים ללמוד אותו בכל בית ספר. תסלח לי שאני קצת מגזים, אבל אני לא. משום שזה שיר הכי כאן ועכשיו שיכול להיות, שבעצם יוצא, מגיע לחזון יחזקאל אחרית הימים, אבל בעצם מתחיל במקום שכוח אל וקשוח, שהתאום פעורה שם ואין גשר, אבל שם זה שלי, ובכל זאת יש איזושהי נימה טיפה, אופטימית אולי, היה יכול להיות כל כך פשוט לשוט, אבל זה ממש לא פשוט לשוט כאן.
לא, אם זה לא היה כל כך מסובך,
כן, אז אפשר היה... היינו יכולים לשוט, כן. ואפילו אתה מזכיר את המילה הזאת, שהרבה לא מעיזים לומר אותה, והיא אומרת, יוצא ומפליג על נהר השלום.
כן, כי את החלום על השלום, או את הכמיהה על השלום, לא רק שאני לא רוצה לוותר על זה, אני חושב שאני גם, כיהודי מצווה על זה אפילו. יש איזה משהו שמצווה עליי לרדוף שלום. ולא משנה מה קורה מסביב. עכשיו, החזון הזה של יחזקאל מצטרף לחזונות מופלאים של נביאי ישראל, שמדברים על תודעה מוארת של האנושות, שהופכת את כלי המלחמה לכלי שלום ויצירה וכל זה. עכשיו, זה חזון שאולי אנחנו צריכים להיזכר בו, כדי אולי גם... באמת לראות את איזשהו איזשהו קצה מואר.
חומר למחשבה. תקשיבו טוב למילים של השיר הבא, אחר כך אולי עוד נרחיב, ואם לא, אתם זכיתם באחד השירים היותר משמעותיים שיצאו בזמן האחרון. הנה לשוט, הנה אהוד בנאי.
Thank you.
יכול להיות כל כך פשוט לשוט, שיר של כאן ועכשיו, אם תרצו, ושאלתי ואני רוצה לחזור על השאלה, באיזו מידה באמת העבודה שלך ברדיו, אם בסופו של דבר מסתננת לכתיבת השירים?
זה שאלה או הבחנה באמת מאוד 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 טובה, כי אני, הייתה לי איזו הרגשה שהתוכנית רדיו לוקחת לי את הזמן, כי אני מכין אותה ועובד עליה, והיום כבר למדתי לעשות זה יותר מהר, ואז עם הזמן הבנתי שגם התוכנית הזו נותנת לי המון השראה, ואני חושב שבהחלט העובדה שאני עושה את התוכנית וכל המוזיקה שאני משמיע שם והאושר המוזיקלי הזה שפתאום אני חוקר ומחפש ומגלה עולמות, מאוד מאוד חלחל לתוך האלבום הזה.
אתה פתאום מגלה שלעשות רדיו זה גם כן לעשות איזושהי יצירה.
לחלוטין, ממש.
אבל זאת אומרת, זה גם עשה אותך יותר מתעניין ממה שהיית גם לפניכן בפוליטיקה, או שדבר הזה הצלחת?
לא, התוכנית שלי בורחת מאקטואליה.
כן, אבל היא מחלחלת גם אם אתה לא רוצה, האקטואליה.
אני יכול להתייחס לדברים מסוימים, אבל בעיקרון, ביום שישי כזה בין 2-3, אני רוצה לתת לאנשים הפוגה גם קצת. וזו תוכנית אקטואליה אתה יודע, כאילו היא אקטואלית מבחינה זאת שהיא רוצה לגעת בחיים. בחיים ממש, אתה יודע.
אולי אפילו להיות איזשהו אסקפיזם מהחיים. מבלי ככה... כן, אני חושב שזה...
אני הייתי אומר כאילו אני אסקפיזם מהאקטואליה אל הרגע הזה שאנחנו חיים בו עכשיו, אתה יודע.
הגדרה שלך יותר מדויקת. ובכל זאת, כשכתבת את השירים, היו לך איזה שירים שחשבת שאתה כן רוצה להגיע לגבול האקטואליה, אבל מנעת את זה מעצמך?
אני חושב שלא. אני חושב שלא, כי הכתיבה שלי היא לא בדיוק הולכת לפי, אתה יודע, לפי חדשות או פוליטיקה או אקטואליה במובן הזה. נגיד שיר כמו לשוט, באמת, הוא נותן תיאור מצב, ואולי גם נותן דיאגנוזה, ואולי גם, אולי גם הוא רוצה לספק איזשהו סוג של תרופה או נחמה בנבואה של הנביא יחזקאל. אני יכול להגיד ששיר הפרשים וערב יום העצמאות זה גם שירים שנוגעים, אני לא יודע אם להגיד באקטואליה, אבל במצב שלנו כאן, במקום הזה ובזמן הזה.
כן, מה שנקרא הכאן והעכשיו. המאוד כאן והמאוד עכשיו זה שאתה אבא לשלוש בנות, והנה פה בשיר הבא אתה אבא תן לי יד, בעצם הצלחת, אני לא יודע אם המינוח שלי נכון, להיכנס או לדמותה של ביתך.
זה בדיוק, כן, זה ממש זה. אני רציתי לתאר את הסיפור דרך העיניים שלה והפנייה שלה אליי כאבא שלה, וגם אני מודה שהתלבטתי בהתחלה אם לשיר את זה בלשון זכר או נקבה, כי אני מרגיש גם שאני שר את השיר לאבא שלי. למרות שאני שר אותו בלשון נקבה, אז זה גם אני בעצם שם. אני גם האבא, אבל אני גם הבן שמחפש את היד של האבא.
תגיד, כשכותבים שיר כזה וכשנכנסים איתו לאולפן, צריכים גם לבקש איזושהי הערה מצד האובייקט, או שאתה החלטת ש...
לחלוטין, אתה צודק, תשמע. שוב, אתה מאוד... רואה לעומק של הדברים, ודאי, אני, אתה יודע מה, אני אפילו לפני שכתבתי את השיר, את כולו, שרק עלה לי על הרעיון, עשיתי כינוס
משפחתי,
ואמרתי, ככה וככה, אני רוצה לדעת אם זה מביך אתכם, אם זה קשה לכם, או ש... והיה הצבעה בעד כולן, ולא רק זה, בסוף הבת הבחורה שלי הציעה שהיא תעשה קליפ לשיר הזה, על סמך... 35.
אוקיי.
זה מרים, זו אותה בת שכתבה את זה.
אוקיי, יש לנו כן, אנחנו נגיע אליה ודאי.
שמסתמך בעצם על צילומים שאני צילמתי בתחילת שנות ה-90.
הנה השיר. אבא, תן לי יד.
לא עצמתי עין כל הלילה, רדופת מחשבות ובהלה, אוחזת בכוח בקבוק של מים כחבל הצלה. הדופק מהיר, אין לי אוויר, הלילה בודד, הלב שוב רועד. אבא, תן לי יד, אל תשאיר אותי. ליטס במהירות האור גבוה מדי לא מצליחה לעצור קולות וצללים עולים מן התהום עוטפים אותי גם בחלום שלנשום בתוך גל של חום ואין לי זמן ואין מקום אבא תן לי יד אל תשאיר אותי כשהיית קטנה לקחתי אותך על הכתפיים אמרת עכשיו אני קרובה אל השמיים בואי נעלה ביחד אל גן המגדלור הרוח נרגעת והפחד יעבור
כאן ג' מאחורי השירים עם האלבום החדש של אהוד בנאי הולך ומתקרב. זה לא אלבום ראשון וגם לא שני, אבל בכל זאת כשיוצא אלבום אתה קצת חרד לקרוא ביקורות או שאתה הצלחת לגדל לעצמך אור שמספיק, שיכול לספוג כל דבר?
לא, ממש לא. הצלחתי לגדל אור דק מאוד. תראה, אני משתדל לעבוד על עצמי ולהגיד לעצמי לא לקחת ביקורות טובות, אתה יודע, לא להתנפח מדי מביקורות טובות, ואז אני גם לא אתבאס מביקורות גרועות.
והאיזון הזה עובד?
או, לא, ממש לא. וגם לא להתבאס מביקורות גרועות, אתה יודע, ולא, ממש לא עובד, זה לא עובד. תשמע, אתה עובד על אלבום
שנים, לפעמים.
שנים, וכל הנשמה, ומשקיע בזה המון המון המון. ויש צוות שלם מסביב, שגם הוא משקיע את כל הידע שלו, וכל הכישרון והיכולת. ואז סוף סוף זה יוצא. עכשיו, נכון, אני יודע, אני עשיתי את שלי על הצד הטוב ביותר, ושיגידו מה שרוצים, מצד אחד. מצד שני, ברור שאתה יודע, אם כותבים, אם כותבים ביקורות לא טובות, זה לא נעים. וביקורות טובות, זה כיף, אין מה לעשות, זה החיים.
בואו נעשה לעוד כיף. בן שלו והארץ. האלבום הזה הוא לא רק אסופה של שירים טובים, הוא גם שלם שבין החלקים שלו מתקיימים קשרים שמעניקים לאלבום נופך ונפח של יצירה רציפה, סיפור מתמשך. מה הוא גילה לך שלא ידעת?
אני לא, הוא לא גילה לי, אבל הוא כן גילה לי שהוא קלט את העניין. והיה לו ראש פתוח או לב פתוח, כדי להרגיש באמת את, את הדבר הזה שקרה, דרך אגב, שאתה לא יודע מראש, באחד השירים אני אומר, לא יודע לאן זה הולך ומתגלגל. כן? אתה לפעמים לא יודע לאן היצירה הולכת. אתה צריך גם לדעת לזרום איתה, ולפעמים לדעת לו, כאן סטיתי מהדרך לחזור, אבל זה קצת כמו לחתור באיזושהי סירה, נהר, אפל, חשוך. אתה לא יודע תמיד לאן זה יגיע. אבל כשמגיע הרגע שאתה מרגיש שזהו, הנה זה, זה מחרוזת, מוארת, מחוברת, ורוטטת וחיה, וכשיש מישהו שקולט את זה, 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 זה טוב. אין מה
לדעת. אתה יודע שמה שמשותף לכמה מהביקורות הטובות שקראתי, זה שכולם שמו לב שיש באלבום שלך, בטקסטים בעיקר, הרבה הליכות ארוכות. הולכים, כל הזמן הולכים, בין שמיים לארץ, אבל זה מין הבחנה כזו שמצאתי אצל, כאילו שהם ישבו יחד וסיכמו מה לכתוב, דברים טובים.
כן. אני חושב שיש בזה משהו נכון, בגלל זה גם אני קראתי לאלבום הולך ומתקרב. הרגשה שזה כבר מין הליכה כזו, אתה יודע, זה כבר... מעבר לזה שאני בן אדם שאוהב ללכת, בפשוט, אוהב פשוט לצאת לרחוב וללכת, וכתבתי על זה גם כבר, אבל יש איזה, להליכה גם איזה משהו מיתולוגי כזה, אתה יודע, שאומרים לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך, ואני מרגיש שאנחנו עדיין הולכים לקראת באמת אותו חזון של מופיע בשיר נשות. לשם הייתי רוצה ללכת ולהתקרב.
נדמה לי שזה במסעדה פרסית, נכון?
נכון.
המילים האלה, נכון. ואני דווקא מוכרח לומר שאני לרגע תהיתי, כי אני יודע שאתה אופטימי, אז אני חשבתי לעצמי, רגע, הוא לא מתכוון פה, הולך ומתקרב יום ולא לילה למוות, אלא יותר מתכוון למשהו שהוא יותר אופטימי, איפה אני צודק?
ודאי, ודאי. אני אגיד לך, יש כזה שיר חסידי, שאומר, יום שהוא לא, קרב יום, קרב יום.
קרב יום,
קרב יום. אשר הוא לא יום ולא לילה. משם זה בעצם, זה בהשראת הניגון החסידי הזה. מה זה הקרב יום הזה, אשר הוא לא יום ולא לילה? זה שוב, החזון הנביאים שלנו אומר שלעתיד לבוא, האור שיעיר לנו, הוא לא יבוא לא מהשמש ולא מהירח. תהיה לנו תודעה מוארת. זאת אומרת, האור יגיע, זה מה שנקרא בחסידות ובקבלה, האור הגנוז. ואתה יודע, אני, החזון הזה הוא איזה משהו שאני מאמין בו.
אנחנו נשמע עכשיו את מסעדה פרסית, משום שאנחנו דיברנו על כך, אבל עוד מילה, על פרס או על איראן? על מה נדבר?
מה שתבחר.
לא, אני שואל, זה... משום שכשמדובר על פרסית, אז מביאים את הבית. כשמדובר על טהרן, מביאים את הפוליטיקה. לא, זה לא ככה.
לא, לאו דווקא, אתה יודע. אני, העניין של הפוליטיקה של טהרן, אני פשוט, יש לי איזו תחושה של קרבה גדולה למוזיקה האיראנית, לקולנוע האיראני, לשירה האיראנית, וגם לעם הפשוט שבטח רוצה כבר את, אתה יודע, את השחרור מהעול הזה שנפל עליו.
במסעדה פרסית. פרסית.
במסעדה פרסית בדרום תל אביב ברמקולים שיר משתפך שאני אמות מכיסופים או מאהבה או מהשד יודע מה הוא שר שם עם מטפחת האוש ועיניים רכות היא נראית לי כמו סבתא רחל עוד דקה מוציאה לך גורמה סבזי זה על האש מתבשל לא מבין מה הוא שר הכל מתגלגל משירז עד נחלת בנימין. מביאה לשולחן שפייר כתרי, אומרת שזה גם טעים גם בריא. לא מבין מה הוא שר בכל מתגלגל שנכנס לי ישר אל הלב. יום שהוא לא יום ולא לילה, הולך ומתקרב. מגבעת ילקות ומכר צ'רלי צ'פלין פרסי הולך לאיבוד בשיקונים של ארץ ישראל. ובראשך הקודח רואה חזיונות על מלכות חדשה גאולה. כל הדרך ברגל עם אישה וארבעה ילדים, הולכים בלילות מקרמן לירושלים ובמשך היום מסתתרים. לא מבין מה הוא שר בכל מתגלגל שנכנס לי ישר.
נדבר על המוסיקה, אבל אני מוכרח בהערה לומר שהגיטרה הזו הורסת אותי. היא פשוט ככה מושיבה אותי ואומרת, חיים, בוא, תקשיב, תקשיב. וזה מה שקורה לי. ובסדה פרסית. ואני רק רוצה לומר שמשהו מאוד מאוד אופייני לשירים שגם אהוד בנאי עשה בעבר, זה סרטוט מאוד מדויק של דיוקנים. יש לי כמה דוגמאות, ואני חושב שגם השיר הבא שנשמע על ז'אן ז'אק מונמי, הוא ציור דיוקן מאוד מאוד מדויק, ואם נוסיף את דייגו שהיה גם בפרסית וגם שם, אז אתה, כשאתה רואה מישהו, אתה יודע טוב טוב לסרטט את טווי פניו, ואת מאוויי נפשו, איך שלא יהיה.
באיזשהו מקום, יכול להיות, תודה, אני לפני ש... הבנתי שאני מוזיקאי, חשבתי שאני קולנוען, שאני, של סרטים דוקומנטריים. זה היה כאילו איזו פנטזיה שלי לעשות. ובאמת חשבתי על מין קולנוע כזה שהוא דיוקן של מקום, או של אדם, או של אדם ומקום ביחד. זה היה מין משהו כזה שהיה לי בראש. בסופו של דבר, החיים הביאו אותי למוזיקה, ואני רואה באמת לפעמים... כתיבה של שיר כמו איזשהו סרט, זאת אומרת, שהמוזיקה היא הפסקול בעצם, והטקסט מעביר איזשהו סיפור שהוא קולנועי. עכשיו, אתה לא יכול לעשות קולנוע בלי דמויות, בלי לתת להם פנים, שם, אתה יודע, אני חושב, אתה יודע, אלא אם כן זה אבסטרקט כזה, שזה גם יכול להיות, אבל...
זה נכון, אבל כשאתה מדבר על דמויות ממש, כאלה שהכרת, ז'אן ז'אק, מאיר אריאל, אתה רואה לא את הצלליות, אתה רואה את דמותן, אתה
נכון.
בשר ודם.
נכון, בגלל זה אני חושב שאם הייתי קולנוע, הייתי יותר בקטע דוקומנטרי, אתה מבין? הייתי עושה על מאיר אריאל או על ז'אן ז'אק, עוקב אחריהם ומנסה, אבל לפעמים קורה משהו, נגיד, כמו הסיפור של השיר הזה, ז'אן ז'אק מונמי, זה שבת אחת שהייתי איתו.
במרסי.
במרסי, והיא הייתה כל כך יקרה לי, השבת הזו. כמו איזה שבת עם מישהו אהוב או אהובה, שאתה יודע שכבר זהו, בעולם הזה כבר לא תתראו, אז אתה מסריט את הרגעים היפים שוב ושוב. אתה עושה להם ריפלי, עוד פעם ועוד פעם, וככה כל הזמן הייתי מסריט לעצמי את השבת הזו עם ז'אן ז'אק, ואז בסוף החלטתי לכתוב אותה.
ואיך דיאגו תמיד קופץ?
דיאגו?
כן, מרוחות הצפון. למה זה כאילו...
איפה פגשת אותו?
אני פגשתי אותו ברוחות הצפון, והייתה לי איזו תחושה שהדמות הזו היא מרחפת גם פה עם הגיטרות ועם הכל.
כי דיאגו, אני לא יודע, תראה, דיאגו באמת היה מישהו כזה, הוא היה טייס, אולי בגלל זה אתה מרגיש שזו דמות מרחפת.
אוקיי.
כן. הכרתי מישהו כזה בברצלונה, שהיה בן אדם עם רוח מאוד חופשייה. הוא היה כאילו, גם כשהוא היה לאדמה, הוא היה בעצם באוויר. והייתה לו איזה מין ראיית עולם כזה, יצא לי לבלות איתו כמה שבועות, טיילנו ביחד בספרד, ומשהו מזה לפעמים ברגעים מסוימים עובר אליי. המין החופש הזה, היכולת הזאת להתרומם ולעוף.
תגיד, העובדה שאנחנו כמאזינים מוצאים לפעמים שירים שאתה מהדהד שירים אחרים שלך.
בפירוש.
זה משהו מאוד אובייקטיבי או סובייקטיבי? או אתה מכיר בזה או שאתה...
אני מכיר בזה, זאת אומרת, לא תמיד אני מודע לזה שזה קורה. ואז שזה קורה... אני בודק את עצמי, האם אני כאן אומר משהו שכבר אמרתי, או שאני אומר את מה שאמרתי, אבל עם איזה חידוש מסוים, עם איזה נקודת מבט אחרת. ואז זה נורא מעניין אותי דווקא להתכתב עם עצמי. לפעמים אני מרגיש שאני עושה את אותו אלבום כבר 30 שנה, רק בהמשכים. או אם תרצה, אני שר את אותו שיר כבר 30 שנה, רק בווריאציות שונות.
טוב, זו תחושה של כנראה כל אומן שבאיזשהו שלב רוצה שמישהו מעליו יאמר, יהיה תחת שליטה ויגיד, כן, כן, חידשת פה, עשית משהו שלא עשית בעבר. הנה ז'אן ז'אק, מונמי.
ז'אן ז'אק מונמי, חי לנצח במרסי, בחדר חם מלא השן, עם אוסף של עטים וכובעים, מרחף מעל הזמן. ילד מגודל עם בטן מלאה במים, מדליק ג'וין באמבולנס בדרך לטיפול, מתופף על דופן המיטה ושר שנסון עם האח האלג'יראי. הולך במסדרון בית החולים כמו מלך לפאלי, כובע צבעוני ומקל עם גולת זהב, החיות מחייכות לקראתו, מה שלומך? מיסיה גולדברג. ז'אן ז'אק מונמי, חי לנצח במרסי, בחדר חם מלא עשן, עם אוסף של עדים וכובעים, מרחף מעל הזמן. מבקש עדים לאוסף מהרופאים, מהחיות, מהנהג, מניח בחדרון המדף שיהיה מסודר, מדגים לי כובע דרוזי והודי ואת זה כך הביתה בשבילך. שבת קשומה במרסי, חמין אצל מדם שרה, הולכים לאורך הרחוב, חוזרים אל החדר החם, אני עושה הבדלה ומבקש בכל רם. ז'אן ז'אק מונמי, חי לנצח במרסי, בחדר חם מלא עשן, עם אוסף של עטים וכובעים, מרחף מעל הזמן. מנמנם, אני בואה בטלוויזיה טלטרום בצרפתי, הוא פוקח עין ואומר בוא בוא מונמי, בוא תשקף כאן לידי. אני נרדם לצידו והייתי רוצה לעצור את הזמן, אבל צריך לקום ולנסוע אל שדה התעופה. אנחנו נפרדים בלי דרמה, כאילו ניפגש שוב בקרוב. אני יוצא אל מסדרון חשוך, כל כך קשה לי לעזוב. את ז'אן ז'אק מונאמי שחי לנצח במרסיי, בחדר חם מלא עשן, עם אוסף של עדים וכובעים, מרחף מעל הזמן. ז'אן ז'אק מונאמי חי לנצח במרסיי, בחדר חם מלא עשן.
תפילה והספד נפלא לז'אן ז'אק גולדמן. אנחנו כאן עם
ז'אן ז'אק גולדברג.
סליחה. כן, לא, זה בסדר. זה טעות, זה טעות פרוידיאנית, הייתי אומר.
כן.
ז'אן ז'אק.
אני חייב להגיד מילה על גילי סמטנה.
כן, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר, כי כרגע קראתי שהוא בעצם על הפקה המוזיקלית.
כן, גילי היה ביחד עם ז'אן ז'אק בפליטים, הם היו צמד חמד. וגילי... כבר, אני חושב, הוא איתי קודם כל מאז ימי הפליטים, זה כמעט 30 שנה, וזה אלבום שלישי שלי שהוא מפיק, הוא הפיק את הנלי, את רסיסי לילה, וזה השלישי. אני חושב שהוא הגיע כאן לאיזשהו זיקוק ודיוק, ויכולת באמת נפלאה לפרש ממש את הרצונות שלי, ולתרגם את זה להפקה מוזיקלית. אני ממש אסיר תודה לו על העבודה הנפלאה שלו, וגם נושי פז שתרם המון, ובכלל כל הלהקה. כל הלהקה.
דיברנו בתחילת השעה הזאת על הסאונד של חי. בואו נפרט קצת יותר על מה אנחנו בעצם, על מה הקדשתם את הזמן כדי ליצור את אותה אווירת חי.
קודם כל נכנסים כל הלהקה לאולפן. והאולפן, לא עובדים כל אחד לחוד, אלא מקימים אולפן כאילו אנחנו כרגע על במה. ואז פשוט סופרים ומנגנים ביחד. וקצת מאלתרים, קצת באים איזשהו רעיון, ומנסים לפתח אותו. ככה היה לנו כמה ימים שבלשון המוזיקה אנחנו קוראים לזה ג'אם סשן. על זה נבנו השירים. היו שירים שחזרנו וניגענו אותם שוב, היו שירים שעל המוזיקה החיה הזאת אני הלבשתי טקסט ושירה, אבל הכל, מה שלא היה, היה מנוגן חי. אין שם לופים, אין עבודת מחשב, זה הכל מנגנים, אתה יודע, שתי גיטרות בסטופים, קצת קלידים, קצת סקסופון, כלי הקשה.
קצת ערן פורט, קצת ביל צור.
ביל צור קלידים, ערן פורט טופים.
ואבטה בריהון היה בסקסופון. כן. אני מנסה פה לקרוא, כי מגיע להם באמת, והגיטרה. כן. אהוד הגיטרה. כמה גיטרות יש לך בבית?
קודם כל, הגיטרות כאן זה נושי ואני. יש לי בבית, תשמע, יש לי בערך, אני נע בערך בין 4-5 גיטרות.
אה, אתה צנוע.
אבל שתקן, אבל אני נורא לנו... בשבילי גיטרה זה כמו אישה, לא מחליפים ככה סתם. אני נורא נאמן לגיטרות שלי.
אמירה יפה. בכל זאת נשמע עכשיו שיר, את השיר איש קול בו, ותספר לי על השיר הזה.
תראה, אני, יש, אתה יודע, זה מין עידן כזה שעושים עניין גדול ממה שנקרא סלבס, סלבריטים.
נכון.
אני תמיד האיש האלמוני, האיש הזה שאף אחד לא יודע מי הוא, שאף אחד לא כביכול לא סופר אותו, שלא יעשו עליו תוכנית אירוח, ולא יזמינו אותו להתארח בתוכנית זו או אחרת. אנשים האלה מעניינים אותי. ויש לי שני חברים טובים, היו לי לצערי, כי הם כבר שניהם נפטרו מן העולם. אלה החבר'ה שלי מהתיכון, הפיקסוון והרוזמן שלי. והם היו אנשים שמאוד אהבו מוזיקה, ומאוד אהבו שירה. ואחד מהם היה עובד בחנות קולבו בדיזינגוף סנטר, ואחד היה סוכן נסיעות, זאת אומרת, לפעמים אתה רואה אדם עובד באיזה עבודה כזו, ואתה לא מתאר לעצמך מה...
את
מה,
עולמו.
את עולמו הפנימי, כמה הוא עשיר, כמה, מה הוא עבר עליו. ולכן אני כזה, כתבתי את השיר הזה, ומקדיש אותו באהבה רבה לחברי הנאורים שלי, מושקו וצביקה.
איש כל בו. אפשר לומר שיר על כל האנטי גיבורים שנמצאים וחיים ועושים, והנה אחד שגם שם לב לכך.
כל בוקר באותה שעה יוצא לעבודה, עולה לאוטובוס עם האוזניות, מתנתק מההמולה, לובש את הסרבן של הכל בו, מחליף זהות, נותן עזרה לכל דורש בנועם ובמסירות. זנב הקוקו אף עומס שהיו זמנים אחרים, הוא שוטט וליקט ניצוצות בנופים רחוקים. איש כל בו שנותן שירות עם לב של משורר, מבחוץ הוא נראה לגמרי רגיל, בפנים מסתתר הרבה יותר. לקוח רוצה תנו ספירלה, נפשו קרעת כאב, הוא מקשיב לבן אדם, מעניק לו כל תשומת הלב. עוד לקוח בא, מבקש פנס, נפש מבקשת אור, הוא מחייך, מאיר פנים, את זה האיש יזכור. בעומק הלב, על אש קטנה, הנאורים עוד בוערים, ומדי פעם בלילות הוא נפגש עם החברים. שנותן שירות כיסוי למשהו אחר, מבחוץ הוא נראה לגמרי רגיל, בפנים מסתתר הרבה יותר. הסרבן של הכל בו מחליף פנים, יוצא לרחוב ונעלם בין המוני האנשים.
בכאן ג' מאחורי השירים, עם האלבום הולך ומתקרב של אהוד בנאי, הולך ומתקרב, השעון אומר לי חיים תזדרז, כי זה אוטוטו צריך להסתיים, אבל אני בכל זאת רוצה לדבר קודם כל על הופעה נפלאה שאמורה להיות השקה חגיגית באחד התרבות ב-26 בפברואר, כשהאורח המיוחד יהיה דודו טסה. סליחה.
כן, כן, דודו.
מאמי.
כן, דודו עשה עכשיו גם באמת את מאמי, שזה מעניין, אתה יודע, אנחנו בקשר כבר די הרבה שנים, אבל אני חושב שהוא באמת היה האיש המתאים לעשות את זה.
כן, כן, אני סקרן כמוך, יותר פחות ממך, אבל יותר לראות איך דודו טסה הצליח לפענח את כל מה שמאמי שהיה בעצם באיזושהי פריצת דרך בזמנו, הפך עד היום לקלט. בוא נדבר אבל על המופע, מה יהיה עוד? אתה כבר יודע או שזה רחוק מדי?
אנחנו נעבוד על המופע הזה, יהיה בו בטח, אני מקווה שנעשה לפחות חצי מהאלבום החדש, אולי אפילו יותר. מעבר לזה, מבחר שירים בכל האלבומים, ואיתנו יהיה גם נגן סקסופון נפלא שקוראים לו אבטה בריהון,
okay.
שהוא מנגן איתי כבר כמה חודשים.
מצלם. אמרתי שאת כל הלחנים אתה כתבת יחד עם כמה מהם, נדמה לי גם עם בעזרתו.
עם גילי יש לחנים, עם גילי יש לחנים עם נושי, ויש לחן אחד שהוא כולו של נושי.
והטקסטים כולו שלך, חוץ משיר אחד שכתבה מרים בנאי. כן. ספר לי על הסיבה, לא את הסיבה. ספר לי על מרים, מה כותבת אחת שבעצם אולי הולכת בעקבות אביה.
מרים כותבת כבר די הרבה זמן, כותבת שירים מאוד יפים. היא כותבת שירה, לא פזמונאות. והיא גם, למדה קולנוע, היא גם עשתה קליפ לאבא תן ליד, ולפני כמה שנים עשתה קליפ מתוך האלבום אש קטנה, עשתה קליפ מאוד יפה לקטע נגינה שיש שם. אבל היא שמעה אותי אומר לאשתי בלסעודת ליל שבת, שאומנם אני תקוע בסיקסטיז, אבל את תקועה במנה הראשונה, כשאתי אוכלת מאוד לאט. והיא איכשהו לקחה את המשפט הזה, וכתבה שיר שאני חושב שהיא ביטאה אותי יותר טוב ממה שאני הייתי יכול.
אז יש לך נחת.
ודאי, כן.
יש לך נחת. בהחלט. כי לפעמים אומנים, זמרים בעיקר, ככה, לא שהם יכולים להתערב ולהגיד משהו וישמעו להם, אבל לא תמיד הם רוצים דור השני ימשיך, משום שדרך החתחתים שלהם לימדה אותם שזה לא מקצוע מי יודע מה.
כן, אבל אתה יודע, מרים היא עובדת היא עובדת כמטפלת, אבל העניין של הכתיבה, אני חושב שזה פשוט, יש לה את זה. היא לא יכולה לעצור את זה, זה ממש נובע ממנה, השירה הזו.
אהוד בנאי היה עורך התוכנית מאחורי השירים, עונג רב היה לארח אותך עם האלבום החדש שהולך ומתקרב, נקווה לשמוע ממך עוד הרבה שירים.
תודה רבה חיים, כמו תמיד כיף להתארח אצלך.
תודה רבה, והרבה בריאות לכולם.
גם לך, כל טוב.
תודה מיוחדת גם בשמך למפיקה שלנו שיר איזק, מלא מיקרופון חיים הדור. אנחנו מסיימים עם זקוק למחילה, וגם נשמע את ערב יום העצמאות. לילה טוב.
אני תקוע בשנות ה-60 ואת במנה הראשונה. כנראה שלי יש הפרעה בזהות ולך הפרעת אכילה. אני יכול להסתדר רק עם עגבנייה במקרר, אבל את תמיד רוצה יותר. כאילם אומר על סבתלתך כשופר שאין בו מילה, זקוק למחילה. כאילם עומד על סבתלתך בתפילה שאין בה מילה, זקוק למחילה. ערב שבת מלאכי רחמים, הנרות שלך דולקים. הילדה שבגרה באה לשבת אל שולחן ההורים. אני אומר דבר תורה והיא מקשיבה, היא מאמינה. כאילם עומד על סף דלתך כשופר שאין בו מילה, זקוק למחילה. בואי נלך לים נשטוף את הפצעים מהרגליים, נפתח חלון ברכב נקשיב לדיסק ישן. בינתיים ראש השנה מסדר הרמות של ניירת, מנסה שוב ושוב לפתוח את הסתימה בצנרת. לפעמים אני מרגיש איך שהכל ממני בורח, לפעמים אני מרגיש בתוך ביתי כמו אורח, כאילם עומד על סף דלתך, כשופר שאין בו מילה, זקוק למחילה. בואי נלך לים, נשטוף את הפצעים מהרגליים, נפתח חלון ברכב, נקשיב לדיסק ישן בינתיים. כאילם עומד על סף דלתך, בתפילה שאין בה מילה, זקוק למחילה. מדלג מבמה אל במה, זיקוקים ועל האש בכל פינה, המקטיר עולות וזבחים, ערב יום העצמאות.